רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סדרה של אירועים תמימים לכאורה שקרו סביב חבילת הקוד פתוח EventStream בשלהי 2018, הובילו לכך שמיליוני משתמשים היו חשופים פוטנציאלית לקוד זדוני, כמו למשל אחד מכלי המפתחים של אג'ור. המתקפה התמקדה בצורה כירורגית במפתחים של חברת קופי, שפיתחו את ארנק מטבעות הקריפטוגרפיים, אשר ניהלו את האפליקציה כפרויקט קוד פתוח, כאשר מטרתו של הקוד הזדוני הזה הייתה לזהות העברות של סכומים גדולים ולטייל אותם לארנק הווירטואלי של Right9 Control. Right9 Control, שעמד מאחורי המתקפה, הכיר היטב את היבטי ניהול החבילות ב-NPM, ובאופן מדויק יותר את משמעויות הסמנטיק ורז'נינג, ולכן יצר מצב שבו הקוד הזדוני קיים בלבד בגרסה שהיא כביכול ישנה יותר, אולם סבירות גבוהה שהרוב המוחלט של ההתקנות של אותה חבילה, ואותו פרויקט שהוא שם למטרה, התקינו דווקא את אותה הגרסה הנגועה. כמעט חודשיים עברו עד שהנוסקה התגלתה, מה שקרה במקריות מוחלטת, שימוש של הקוד הזדוני ב-API מיושן של נוד, גרם למשתמש קוד פתוח בקהילה, לשאול על זה באחד מהפרויקטים בגיטאב, דבר שהוביל לגילוי הקוד הזדוני מאחורי הסיפור. התוצאה? כ-8 מיליון הורדות של החבילה עם הקוד הזדוני, במהלך התקופה בה הייתה נגועה ושתי גרסאות של קופי, ללקוחות ששוחררו עם הנוסקה של ארנק מטבעות הקריפטו.
וואו, אז בעצם, אם אני משווה את זה לדוגמה רגילה, אם לצורך העניין אתר של בנק, לא חשוב שמות, כלשהו, יש הרבה, היה מתקין חבילת קוד פתוח כלשהי שהוא לא יודע, היה יכול מאחורי הקלעים, Right9 Control, אם הוא היה מתעניין גם מטבעות רגילים, פשוט לגנוב לאנשים כסף או פרטים, ואף אחד לצורך העניין לא שם לב.
נכון מאוד.
מדהים, אז עוד מעט נשמע על כל הדברים האלה בפרק ואיך זה קורה, אז איתמר, שים לנו פתיח.
המאסטרים הוא פודקאסט חדש מבית קמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, ובו מתארחים המרצים הטובים ביותר בישראל לשיחות מרתקות על פסיכולוגיה, ביולוגיה ופיזיקה, מחשבים, טלוויזיה וניהול מסע ומתן, ועוד טעימות ממגוון הקורסים העשיר של המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, שמובילים מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. חפשו המאסטרים בכל אפליקציות הפודקאסטים.
עושים תוכנה.
היי עמית, מה המצב?
בסדר חן, מה העניינים?
בסדר גמור, קצת גשום וזה, שותים תה, מסתדרים. אז על מה נדבר היום בפרק?
טוב, אז הנושא שלנו של הפרק היום הוא אבטחת מידע בשימוש בקוד פתוח. היום בעצם כל מפתח משתמש בספריות קוד פתוח, והתלות שלנו רק הולכת וגדלה בהן, ואיתם גם הסיכונים. אז מי אחראי לוודא שאין קוד זדוני בספריות שאנחנו משתמשים בהן? איך מזהים בכלל סיכון כזה בתוך הקוד? איך מתמגנים ממנו? על כל זה נדבר בפרק.
בהחלט, יהיה מאוד מעניין. ובשביל זה הבאנו פה את מי שהקריא את הסיפור מההתחלה, אם לא זיהיתם, בעצם לירן טל, מה שלומך?
מעולה, תודה רבה. בוקר טוב.
בוקר טוב. אז נציג אותך, ברשותך כמובן. לירן הוא אדווקייט קוד פתוח והבטחת מידע, אשר עובד בסניק, וחבר פעיל ב-Node.js Foundation Security Working Group, שזה בעצם קבוצה שאחראית לזהות ולהגיב לפרצות בספרייה. אפשר להגיד, צוות האקרים שלה בעצם, שהיא שמעה קצת עם יותר פשע וספייסיות בפנים. לירן חיבר שני ספרים, Essential Node.js Security ו-O'Reilly Serverless Security. אז במסגרת תפקידו בסניק, לירן פועל דרך מכלול של פעילויות שהמטרה שלהם היא להעלות את המודעות להבטחה בקוד פתוח בקרב מפתחים. ולעזור להם לשלב כלים שביניהם גם יש את סניק, אבל ממש לא רק, כדי לעבוד בסביבת פיתוח בטוחה יותר. אז שוב שלום לירן. נתחיל את הפרק, נראה לי ככה בצורה כלילה יותר, כי יש פה המון נושאים כבדים בהבטחת מידע, מי ששומע את זה כמתכנת ישר אומר, וואו וואו, תנו לי רגע מתכנת, אני לא רוצה לשמוע. אז בואו נתחיל קודם כל מהאתגרים. אז אם אתה מתחיל ככה בצורה פשוטה, מהם האתגרים היום בהבטחת מידע בעולם התוכנה בקוד פתוח?
אז אפשר, אני חושב, בעצם להתמקד בשתיים, יש מן הסתם לא מעט אתגרים, בואו נתמקד בשתיים הרלוונטיים לפרק. אז אחת מהם היא בעצם הבטחת שרשרת האספקה, אנחנו קוראים לו Supply Chain Security או Attacks, תלוי איך מסתכלים על זה. והשנייה היא חולשות אבטחה ידועות, כלומר חולשות אבטחה שבאות לידי ביטוי דרך חבילות צד שלישי, דברים שאנחנו מורידים מ-NPM, מ-Maven Central של Java, מ-PyPy של Python, בעצם משם מגיעים כל ה... רוב החולשות שאנחנו מוצאים.
שאנחנו לא בהכרח מודעים אפילו שהורדנו אותם.
נכון, לא בהכרח יודעים שיש לנו את הפקג'ז הנגועים אצלנו עצם בפרויקט.
למה זה כל כך חשוב כאילו להבין את האתגרים האלה ולהתעסק איתם?
כאילו אתה יודע, היום הצמיחה בעצם של קוד פתוח היא די מדהימה. אני חושב שבעשור האחרון בכלל אנחנו רואים את זה בצורה משקפת לחלוטין. אפשר לראות את NPM כגדילה משוגעת של בעצם כל מה שקורה בעולם הג'אבסקריפט כאופן סורס. אפשר גם לדעת, כאילו לקחת כאן איזשהו, אתה יודע, התחלת לציין בהתחלה עם הסיפור את בנק הפועלים. אז לפני איזה שנתיים בכזה NPM דינר של, של אחד מהכנסי נוד בצפון אמריקה, לורי ווס, אחד מהקו-פאונדרים של NPM, שיתף שבעצם כל ה-50 ארגונים מתוך ה-Fortune 50, כלומר כל ה-50 חברות הגדולות בעולם, משתמשות ב-NPM. כלומר, אנחנו תמיד באיזושהי צורה משתמשים, אתה יודע, כנראה כדי לכתוב ב-JavaScript, כדי לכתוב את האתרים, האינטרנט כזה לא עובד בלי זה כנראה, וכאילו קוד פתוח תמיד נמצא בכל מקום, תמיד נמצא כחלק מה שאנחנו עושים איתו, ואתה לא יכול כנראה לבנות שום דבר בלי להשתמש בכל מיני חבילות, אז... אפשר תמיד לדמיין את זה שאני עכשיו כותב איזושהי אפליקציה, אני מרים איזה מוצר אצלי בצוות, עובד המון המון זמן על, אתה יודע, לכתוב אותו, וכאילו יש איזושהי אולי ראייה צרה כזאת של הקוד שאני כותב צריך להיות תמיד מאובטח וכו' וכו', שזה לחלוטין נכון, אבל אם ככה אתה מדמיין איזה עיגול גדול, איזה רדאר כזה של כל מה שאתה דוחף לפרודקשן, אז אתה יודע, סטטיסטיקות מראות ש-90% פלוס, זה המספרים, מהקוד שנדחף לפרודקשן, זה בעצם חבילות שאני משתמש בהם. כלומר, אם אתה מפתח ג'אווה, אתה כנראה לא תכתוב את ספרינג מאפס, אז אתה משתמש בזה ואתה יודע, זה מעולה. אם אתה כותב משהו בנוד, אז אתה תשתמש, לא יודע, באקספרס או בפסטיפיי, וזה גם מעולה. אבל אתה תכתוב את הדברים האלה מאפס, שזה כל היופי של קוד פתוח. ומצד שני, אתה מביא איתך 90% קוד של חבילות קוד פתוח, ששוב פעם, שם יש את החולשות.
כן, כלומר, אם אנחנו חושבים שאנחנו כותבים הרבה קוד, אז בעצם הנתון הסטטיסטי הממוצע, לפחות ב-NPM, כנראה בחבילות אחרות זה אולי פחות, אבל גם הרבה, 90% אשכרה מהקוד שלנו בכלל לא שלנו.
נכון, זה קרוס, כן, לגמרי קרוס לנגוויג'
הזה. פשוט עושים NPM install, מתקינים אותו ולא שמים לב לזה כי זה מרגיש לנו קצת.
נכון.
מדהים. אז בעצם דיברנו על שרשרת ההספקה. אז למה, זה נשמע כזה מושגים נורא של הקרים, כל הדברים האלה. אז בואו נדבר שנייה על מהי תקיפת שרשרת ההספקה ואיך היא בכלל קשורה למתכנת הממוצע. למה אני בכלל חייב לדעת את זה?
מעולה. אז חשוב לציין שכולנו בעצם לקוחות של שרשרת ההספקה. כולנו כמפתחים, ואגב, באופן עקיף גם לא כמפתחים כנראה. ובמסגרת העולם הזה אפשר לחלק אותו כאן בעצם לשלושה וקטורי התקפה, שניתן את הדוגמאות האלה, ונראה איך הם רלוונטיים, נמחיש אותם באמצעות סיפורים. אז בואו נראה מה קרה למשל בנוד. יש לנו למשל מקרה אחד, התקפה שנקרא טייפו סקואטינג. מה זה בעצם אומר? תחשוב שעכשיו חבר אמר לך, כן, בואו נתקין חבילה שנקראת CrossEnv, כי זו חבילה שמנהלת לי את ה-Environment Variables בפרויקט, נשמע מגניב.
מה מעולה, בואו נעשה את זה.
בואו נתקין. אתה גם, אתה יודע, אתה גם הולך, מברר, שנייה, כאילו CrossEnv בגיטאב, זה פרויקט של Kent C. Dodds, בחור מאוד פעיל בעולם הג'אבסקריפט. אז אתה יודע, נראה כאילו סיפור מגניב, אתה הולך ל-CLI, עושה NPM install CrossEnv, אבל אתה יודע, לא שמת לב בדיוק איך הפקאג' כתוב, אז האמיתי כתוב עם Cross-Env, והפקאג' שהתקנת הוא CrossEnv כמילה אחת, וקיבלת עכשיו פקאג', malicious package, זדוני בעצם, שמישהו עכשיו הלך, אינדס אותו בצורה כזאת שהוא בעצמו עוטף את CrossEnv האמיתי של Kent Dodds, כלומר מבחינתך בכלל לא שמת לב שיש שם איזה פונקציונליות שבורה, כי קיבלת את כל הפונקציונליות הכל תקין, אבל בפועל, כשהתקנת אותו, כשזה NPM install, היה שם איזה install script, שכשהתקנת את הפקאג' הוא הלך, שתה לך את כל ה-environment variables, ודחף אותם בעצם לשרת מרוחק, אתה יודע, ברשותו של אותו תוקף. תחשוב מה קורה שאתה מתקין את זה בפרודקשן, ב-CI שלך, ב-developer environment.
אני יכול להוסיף שבאמת הייתה מתקפה כזאת גם בפייתון, יודע על ג'אנגו, שג'אנגו זה חבילה מאוד בסיסית יחסית שרתים, והיו שם כל וריאציה כמעט של שגיאת כתיב, הייתה קיימת שם עם חבילה שהייתה מלישס.
נכון.
זה ממש כמו אתרים, שכאילו יש לך אתר שאתה מגיע אליו, ובתוצאות חיפוש יש אתרים מאוד מאוד דומים, אבל לא בדיוק, וסוג של פישינג בחבילות אופן סורס.
לגמרי.
נכון.
מה שלקחו את זה לשם. לגמרי. מעניין. אז מה הסוג השני?
אז הסוג השני הוא למשל סכנות של אקאונט טייק אובר, שהן קצת יותר מפחידות, ותכף נבין בעצם מה קורה איתם. אז בעצם בחולשות האלה שנמצאות מסתובבות סביב, אתה יודע, שרשרת ההספקה שלנו, הם בעצם מנסלות חשבונות לא מובטחים, אתה יודע, לא מובטחים מספיק, של מתחזקי החבילות קוד פתוח האלה. דבר שמשפיע בעצם על כולנו, כי כולנו תלויים בסופו של דבר, לא רק בחבילות, אלא במפתחים שמפתחים אותם. אפשר להניח ששמעתם על ספריית פרונטנד שנקראת React, אולי גם אקספרס?
שמענו פה ושם.
מעולה.
כן.
מה אם אני אגיד לך שבשלב מסוים, חוקר אבטחה השיג גישה לפבלש גרסאות ל-NPM עבור הפרויקטים האלה, ואחרים גם?
לא הכרתי.
לא הכרת, מעולה.
מתי זה קרה? אולי אני נגוע.
אז השיג, לא פבלש בפועל. הסיפור הוא שזה בעצם היה חוקר אבטחה, שהוא גם חבר בטכניקל סטירינג קומיטי של הנוד פאונדיישן, הוא מעורב בהיבטי ההבטחה של פרויקט נוד, וגם מערכות שקשורות אליו כמו NPM, הוא למשל עובד איתנו קרוב עם ה-Security Working Group. כחלק מכל העבודה שלו, הוא בעצם הצליח להשיג גישה ל-14% מכל החבילות שקיימות ב-NPM. עכשיו, ה-14% האלה גם מסתכמות במשהו כמו 50% מכל החבילות בכלל שמורדות, וביניהם יש כל מיני חבילות כמו React ו-Debug ו-Electron ו-Express ו-Mongus. עם Express זה גם סיפור מעניין, כי אליה הוא השיג מספר פעמים בדווחי זמן שונים את אותה גישת פאבליש, ויכול בעצם היה בכל זמן נתון בעצם שהיה לו את הגישה הזאת ללכת ולפאבליש קוד זדוני. עכשיו איך הוא עשה את זה? כמעט בלתי נתפס.
זהו, נשמע כאילו זה קל, תומר הוא עשה את זה ואת זה ונכנס.
נכון. אז הוא עשה את זה כן, בלי לקבל את הגישה לדאטאבייס מ-NPM. התשובה הייתה תמונה בסיסמאות, סיסמאות שאותם מתחזקים ויוצרים של הפרויקטים האלה הם השתמשו. ולמעשה אנחנו כבני אדם סוג של החוליה החלשה ביותר בהקשר הזה. אנחנו נוטים להשתמש באותם סיסמאות, בסיסמאות פשוטות, לקחת סיסמה ולהוסיף לה איזה סימן קריאה כזה. ובוא נראה כאילו דוגמת, כמה אנחנו גרועים בבחירת סיסמאות, ואני מדבר איתך על מיינטיינרים של קוד פתוח מאוד מאוד שימושי. למשל קואה, אחת מהאלטרנטיבות לאקספרס והאפי, שהיא Web Application ל-Node.js, פובלשה ל-NPM על ידי מתחזק, שהסיסמה שלו היא פשוט password, מילה password זו הסיסמה.
בלי קפיטל לטר, בלי שטרודל אפילו להתאמץ, כלום.
בלי כלום, הכל lower case. ממש כך.
מדהים.
במקרה אחר היה מספיק להוסיף סימן קריאה לסוף הסיסמה הקודמת של מתחזק, שנמצא עקב מאגר סיסמאות שדלפו. אתם מכירים את כל הסיפורים האלה של Data Breaches שקורים. בעצם המון המון מאגרי מידע של סיסמאות לפעמים דולפים. אפילו ברמה, אתה יודע, רק האימיילים שלך אפשר פתאום לזהות כבר מי המיינטיינר, ואם בכלל פיבלש משהו וכו'. והנה, בעזרת זה שהיה אפשר להוסיף את הסימן קריאה לאחד מהסיסמאות הקודמות שכבר, שמצאו בעצם שדלפו, היה אפשר להגיע לפבלש בעצם ל-NPM חבילה עם 20 מיליון הורדות בשבוע.
אבל רגע, אוקיי, אמרת שהסיסמה לא טובה, אז אתה אומר שהפתרון לזה הוא פשוט לעשות סיסמה קשה? זה הכל?
לא, אז קודם כל בוא נתחיל מזה.
בוא נתחיל מכאן, טוב, זה הבסיס.
זה הבסיס, בוא נתחיל מסיסמה טובה. אגב, בקוריוז מעניין, לפעמים יש מה שנקרא password log, כלומר ספר של סיסמאות, שאתה כותב עליו סיסמה. יש איזושהי הנחה כזאת שהרבה יותר עדיף כנראה שתכתוב לך איזו סיסמה ארוכה מאוד, משוגעת, לא זכירה בעליל, ותכתוב אותה פשוט אצלך במגירה, במחברת הזאת. מהסיבה הפשוטה היא שהרבה יותר קל ללכת לפתוח אותה ולראות מהי, מאשר לחשוב על משהו שקל יותר לזכור אותו, ולכן כנראה שקל יותר גם לנחש אותו.
אתה בעד להשתמש, יש כלים כמו one password למשל, אתה בעד הכלי הזה כמי שמבין בתחום, הוא מספיק בטוח לשים אותו עכשיו על המחשב?
לגמרי.
מצוין.
אז התשובה היא כאילו, כן, אנחנו צריכים לבחור סיסמה יותר חזקה, אבל למזלנו יש גם כל מיני כלים אחרים, כלומר, יכול להיות שנגלוש לזה בחלק של בעצם best practices במהלך הפרק, אבל אנחנו יכולים לבוא ולהפעיל בעצם two-factor authentication, בעצם המשמעות של זה היא שאני מזדהה לא רק באמצעות סיסמה, אלא אני צריך עוד משהו שיש לי אותו, כמו למשל authenticated device, שזה למשל הטלפון שלי, או אתה יודע, כל, גם ב-one password אתה יכול להשתמש בתור two-factor authentication, לבוא בעצם להקשות על מישהו כדי לבוא ולפרוץ לך לחשבון, בעצם ליצור account takeover.
כמו לבנות, אם יש לך טירה, אז לבנות בעצם עוד חומה מסביב.
נכון.
ושיהיה לבן אדם קשה יותר להיכנס. מצוין. ומה ההתקפה מסוג השלישי?
מעולה. אז ההתקפה מסוג השלישי שדיברנו עליה, בפתיח, היא התקפה בעצם מסוג הנדסה חברתית. כלומר, כשפתחנו, דיברנו על הסיפור של Event Stream, חבילה שהיא בדרך כלל כנראה אני ואתה לא נשתמש בו בתור Direct Dependency, אבל היא כן הופכת להיות כזה איזשהו Indirect Dependency בפרויקט, דרך זה שהיא ה-Direct Dependency, כלומר, היא משתמשים בה בהרבה ספריות אחרות, כמו למשל NodeMon, שזה איזשהו פרויקט פופולרי ל-Node כזה שמסתכל על אם צריך לעשות ריסטארט לסרבר וכו'. אז במקרה הזה, למשל, מישהו הצליח לקבל גישה באמצעות הנדסה חברתית, כלומר, שיחק אותה נחמד, הלך וביקש גישה להמשיך לנהל את הפרויקט קוד פתוח הזה, גם בגיטאפ, גם ב-NPM, אותו מיינטיינר שבעצם ניהל אתה יודע, מעל איזה 400 חבילות קוד פתוח, שאתה יודע, זה כאב ראש בפני עצמו, אפשר לחשוב על זה שהוא בכלל לא ישן כנראה. אמר, אתה יודע, בכיף, בוא אני אביא לך את, את הגישה.
לך.
כן, בוא, אתה רוצה לעזור לי, אז בכיף, בוא אני אביא לך את הגישה, בלי להבין בעצם את המשמעות של זה. והנה, הנדסה חברתית שגרמה לכולנו קצת, אתה יודע, לא לישון באותו לילה, זה היה חתיכת סיפור.
מעניין. ממש, אתה אומר, אפילו בלי להיות יותר מדי, למה להיות מתוחכם ולהתחיל ללמוד איך לפרוץ את זה, שאלות נחמד לאנשים שהם החולשה, כמו שאמרת, אולי הכי ישירה.
לגמרי.
כל הדברים האלה. מעניין. אז בוא נלך רגע לשאלת מאזין, נושא שגם אנחנו חשבנו לדבר עליו, ינאי אדרי, תודה על השאלה. הוא בעצם שואל, דיברנו פה על Node.js, הזכרנו, ו-NPM, הזכרנו קצת פייתון על הדרך, אבל האם הדברים האלה קורים רק ב-NPM ככה למי שמאזין, או שזה קורה בעוד מקומות?
כן, אז אתה יודע, נראה לי ש-NPM כזה, זה קצת טייר פייר של הרבה מעולם הלא strict languages וכאלה, ואני חושב שאתה יודע, אז אנחנו רואים, אנחנו בעיקר מתמקדים שם כי זה מגיע להדליינס הרבה יותר, אבל זה לא רק שם, אז ממש לאחרונה, דצמבר 2019, ראינו מקרים של טייפו סקווטינג, כמו שעמית ציין קודם, של חבילות שנמצאות בפייפי, שזה מאגר המידע של פייתון, חבילות בשם ג'ליפיש ודייטיוטיל, חבילות די פופולריות שתורגטו בעצם כיד פופולרי לידי שהמתקינים יעשו את אותה שגיאה, וברגע שהם עשו את זה, זה גנב להם כל מיני מפתחות SSH ו-GPG. רובי גם לא חסנה מפני הבעיות האלה, למשל, שם ראינו את המקרים של אקאונט טייקאובר, אז יש ספירה פופולרית שזה קוראים לה בוטסטראפ סאס, זכתה ל-28 מיליון הורדות ממאגר החבילות של רובי. ונכנס לשם איזשהו קוד זדוני בעצם, שאפשר הרצת קוד מרחוק, וזה לא סיפור, אתה יודע, מלפני 5 שנים, זה סיפור שקרה עכשיו, באפריל 2019, ממש מעבר פה לפינה. ויש עוד כאלה, יש את Strong Password, גם שם היה איזה Remote Code Execution, כלומר הרצת קוד מרוחק, ממש סיפורים שקורים בכל שאר האקוסיסטם.
והאם בעצם יש שפה מסוימת שיותר קשה לי עכשיו לפרוץ לאקוסיסטם שלה, או שתכלס אין באמת הבדל, וזה פשוט נגיד NPM יותר פופולרית, ולכן שומעים יותר על פריצות וחולשות?
כן, אז יש כאן, אני חושב שהרבה יש כאן culture של אקוסיסטם, כלומר, כנראה שבעולם של Java ו-Maven יש פחות את העניין הזה של ליצור שם, אתה יודע, account takeovers, או ליצור שם malicious packages, פשוט כי הקולצ'ר הוא יחסית כנראה די נוקשה. ב-NPM זה מאוד פשוט, אתה פשוט צריך אימייל, דוחף איזה חבילה שבא לך, והיא עושה מה שאתה רוצה, מבחינתך גם שתהיה קוד זדוני, שאף אחד לא יתקין אותו מחר בבוקר, היא נמצאת ב-NPM. כל עד אף אחד לא יעלה על זה ולא יודע כביכול, למשל, ל-Node Security Working Group, אז הקוד יישאר שם. אז אני לא חושב שיש כאן, כאילו איזשהו עניין של תרבות, של איך האקוסיסטם הזה בנוי ומה הוא מאפשר. מעבר לזה, יש איזה פרויקט מעניין של OWASP, ניגע בו אולי בהמשך, שבעצם ככה נותן איזשהו נגיעה על כל מיני...
כל מיני דברים של אבטחת מידע, שיש איזה טופ 10 שנגיע אליו בהמשך,
נכון.
ועוד כל מיני best practices. לפני זה, שמועה הגיעה לאוזננו, שממש עשית, אתה עושה כל הזמן, אבל עשית איזה מחקר ממש עדכני, במסגרת סניק, במסגרת השעות הפנויות שאין לך, לגבי כל מיני סטטיסטיקות בעולם הזה. גם כהשוואה בין ספריות ועוד. אני רוצה לספר על כמה ש... מה שנקרא יאירו את עינינו?
לגמרי. אז אתה צודק, אני חושב שכאילו חלק מהסטטיסטיקות האלה לגמרי מורידות איזה אסימון. בוא נתחיל מאחת, למשל... 78% מהחולשות אבטחה שסניק מוצאת אצל המשתמשים שלה, מהפרויקטים שהיא סורקת, מגיעים מספריות קוד פתוח מקוננות, כלומר מה-indirect dependencies. עכשיו זה סיפור די מעניין, כי אתה יודע, אתה לפעמים יכול לחשוב על זה שאתה עכשיו מתקין את אקספרס, ה-direct dependency, ואתה אפילו מאוד מאוד security minded developer, כלומר אתה עכשיו רשום לכל הניוזלטרים של אקספרס, מסתכל על ה-change log, בודק כל גרסה, עושה code review, מדהים. אבל מה קורה כשהאקספרס בעצם בעצמה מביאה איתה עוד תלויות של אנשים אחרים? אז שם אנחנו מוצאים בעצם את רוב חולשות האבטחה, ב-indirect dependencies, כלומר דווקא לא במה שאתה מסתכל בפקד ג'ייסון שלך, אגב אם אתה כנראה יודע את כל ה-10 חבילות שיש שם אתה כבר במצב טוב, רוב האנשים תדע לא תמיד מבינים בכלל מה הם אורזים עם הפרויקט, ושם מגיעות כל חולשות האבטחה, מה הם אותם indirect dependencies, כלומר זה אתגר מאוד גדול לבוא ולהכיר בעצם את כל המכלול הזה של החבילות שאני דוחף לתוך הפרויקט.
מדהים, כי אני יכול להגיד אישית עליי, אתה יכול להגיד אצלך גם בכל מיני שפות אחרות, שאני מתקין עכשיו package, אני רואה את ה-dependency שלי, dev dependency שמתקינים, אני רואה את שלי, אני לא מתחיל לראות, הוא התקין לי עוד 10, לרוב מה שאני מסתכל, כי לפעמים אתה ככה, אוקיי, בוא נבדוק את זה רגע, ואתה שוכח רגע, לבדוק את ההבטחה, אתה רוצה לראות שזה עובד בכלל, ואז כותב לזה קוד, ופתאום צריך כבר להעלות גרסה לפרודקשן וטסטים ועוד, ונשכחה ההבטחה, וכל מה שחשוב שאחרי האינסטול ראית successfully installed 28 packages, אתה לא שם לב רגע ל-28, שרגע התקנתי 2 אבל 1, ובאמת זה נקודה מעניינת.
כן, אני חושב שזה גם עניין של שפות, ופייתון, אני חושב שזה טיפה יותר שקוף, ברגע שאתה מתקין, אז זה קצת בא לך יותר in your face, אתה יכול לראות מה עוד הותקן בנוסף, אבל בהחלט, כן, גם לפעמים זה שאתה רואה שעוד ספרייה הותקנה, לא עוזר לך להבין שיש פה משהו מסוכן, אלא אם כן שמעת את לירן בדיוק מספר על איזושהי פריצה מיוחדת באיזושהי ספרייה, או איפשהו באינטרנט.
מעולה, אתה מעלה נקודה מעניינת תמיד, כי יש איזה מחקר אקדמי שהתעסק בעצם ב-2019 פורסם, והתעסק בעצם בלזהות את הדברים המאפיינים של, גם של PyPy, שזה של פייתון, וגם את של NPM. בהקשר הזה, אז בעצם פייתון, למשל, כשאתה מתקין, אתה יודע, התקנה ממוצעת של חבילה, תביא איתה עוד איזה 1.7 חבילות מקוננות. כלומר, לרוב זה, אתה יודע, אתה נשאר עדיין באותה חבילת direct packages. ב-NPM, למשל, כשאתה עושה NPM install משהו, ההתקנה הממוצעת מביאה איתה עוד 4 רמות של, של, של חבילות מקוננות בפנים. כלומר, אתה implicitly עכשיו סומך על עוד איזה 4 חבילות, כנראה אולי גם 4 מיינטיינרים שונים כשאתה מתקין חבילה אחת. זה סיפור די מדהיג. אותו מאמר אקדמי בעצם נתן עוד איזה קוריוז מעניין. בזמן שהוא בעצם סקר את שתי המאפיינים של הרפוזיטוריז האלה, גם של פייתון וגם של NPM, אמרו, אוקיי, בוא נראה כמה חבילות יתומות יש בכל אחד מהמאגרים האלה. עכשיו, אפשר להגדיר מה זה חבילה יתומה בהרבה מאוד דרכים. הם בחרו להגדיר שחבילה יתומה זה כזאת שלא קיבלה ב-12 חודשים האחרונים שום גרסה חדשה שיצא לרפוזיטורי, למאגר החבילות שלנו. ב-NPM המספר הזה עומד על 61%. עכשיו, אתה תמיד יכול לבוא ולעשות את, אתה יודע, את הטיעון הנגדי ולהגיד, רגע, מה, אם לא קיבלה, אם לא שוחררנו שום גרסה חדשה בשנה האחרונה, אולי, אתה יודע, היא פשוט סטייבל, היא פשוט מצ'ור. כאילו, הכל תקין, אין מה לעשות. מה שגם קרה זה שאיבנט סטרים היא נכנסה בחבילות יתומות. כלומר, איבנט סטרים לגמרי נכנסה כחבילה שלא קיבלה, כנראה ב-24 חודשים האחרונים לפני המקרה, שום עדכון.
וואו, אז, זה המון.
זה המון.
יש לי איזו שאלה שאני רוצה לשאול, לפני שנגיע לחלק של איך באמת לטפל בזה, ואיך להכיר את זה ולהיות מודע לזה, לפחות בצורה התחלתית. היום, אני יכול להגיד שאני עכשיו בא ורוצה להתקין חבילה לצורך העניין של NPM, אני נכנס, ויש לי מדדים שאני רואה קודם כל בעין, הרבה לפני ההרצה של הכלים, מה שנקרא שיגידו לי מה פרצות הבטחה. אני רואה קודם כל את הסטארים של הספרייה, לצורך העניין אני רואה 500 או 1000 ומעלה, זה אינדיקציה טובה. עשרות אלפים זה כבר מדהים, אין ספק. זה אינדיקציה מספר אחת. שתיים, אני מסתכל על הרליסס. אני לוחץ על הרליסס, על הטאב, ורואה כזה, אוקיי, שוחרר לפני, היה קומית ממש לא מזמן, שוחרר איזה רליס לפני חודש, שבועיים. זה נותן לי עוד אמינות שזה טרי. שלב הבא, לפעמים מסתכל על האישוז, רואים יש יותר מדי אישוז, או אישוז שנראה רציני, או משהו ככה מהותי, שלא סידרו בכלל. וקורה כמובן דוקומנטציה, והיא מרשימה ונראה טוב, זה יחסית לפעמים מספיק לי לעשות ההתקנה הראשונית. כמישהו שעכשיו מחפש חבילות, ונגיד אני משווה בין 3 חבילות NPM שאני רוצה. יש עוד מדד שאתה ממליץ להסתכל עליו הרבה לפני הרצה של כל הכלים, כדי אולי לזהות שיש פרצה? ממש בעין שלך בצורה פשוטה?
כדי לזהות שיש פרצה, שאתה צריך פשוט כלי, כמו NPM audit ואחרים, שבעצם הולך וסורק לך את החבילה, כדי להגיד אם יש בחולשה.
כלומר, בעין אין לי משהו שאני ככה עוד טאב שאני יכול לראות, שאולי פספסתי היום.
כי זה בעצם לא קשור, כלומר, אתה יכול למצוא חולשות הבטחה, אתה יודע, בסיסטם ליבריז של לינוקס, שאנשים כותבים ב-C, ב-open source, בלינוקס קרנל, כלומר, עם הרבה מאוד עיניים ועדיין מפספסים אותם. להלן, אתה יודע, אותו מקרה שראינו של שהיה בלינוקס לפני כמה שנים. אז אני חושב שזה כאילו, אתה נראה לא יכול לדעת את זה רק מ, אתה יודע, מהגיטאפ סטארס ומאיזה שאתה צריך לעקוב אחרי זה. יותר מזה אני אגיד, כאילו, גם אם כביכול עכשיו היה לך איזושהי דרך to vet out, כלומר, לוודא בעצם, ממש בוודאות שאין עכשיו שום חולשת הבטחה עכשיו, באותה חבילה
נגיד
פופולרית.
נגיד שגיטאפ סימנו כזה חשוד, לא חשוד, כמו הסוכר, לא סוכר היום בסופר.
נגיד, אבל גם אם, כאילו, גם אם היה לך את האפשרות הזאת, זה לא מונע מזה שמחר בבוקר מישהו יגלה שם חולשת הבטחה. כלומר, אתה עדיין חייב להיות עם היד על הדופק, ולוודא שכל הזמן בעצם, אתה תמיד צורק אותם, ומוודא שאין שם חולשת הבטחה חדשות.
נהדר, אז כאן ניכנס באמת לחלק העמוק יותר. נגיד שבצורה פשוטה עם העיניים, אין לי איזה מדד שאני יכול לראות. אני עכשיו בא להתקין חבילה, אפילו התקנתי חבילה, אז איך אני עכשיו בעולם התוכנה, מבין מה לקרוא, אני יודע איזה כלים להשתמש, הרי בסוף אני רוצה לתכנת, אני מכיר מלא כלים בשביל התכנות עצמו, מכיר ארכיטקטורות, פאטרנים, עושה קוד ריוויוז, אולי כותב טסטים, נדבר על זה גם באחד הפרקים, אבל יש לי כל כך הרבה דברים להריץ, ומה אני צריך להכיר לפחות בבסיס כדי למצוא את הפרצות האלה בהתחלה.
מעולה. אז כאילו שאלה לגמרי רלוונטית, כלומר אחד מהדאגות שלנו היא סקיורטי, אבל כמו שאמרת היא לא רק, יש עוד הרבה דאגות אחרות שאנחנו כותבים קוד או בונים פרויקט. אז בתור כאילו משאב אחד, איזשהו ריסורס אחד שאפשר ללכת ולמצוא בו הרבה מאוד מידע, אפשר לדבר על OWASP. OWASP זה Open Web Application Security Project, זה בעצם מכלול של ארגון, אנשים וכלים וגם דוקומנטציה שבעצם פועלים בצורה התנדבותית. זה פרויקט כזה ללא מטרות רווח, המטרה בו היא בעצם לפנות לכל העולם הזה, גם של מפתחים וגם של אנשי אבטחה, ובעצם לתת להם את כל מה שאפשר כדי שהם יוכלו לבנות דברים בצורה מאובטחת. אפשר לשאול כל מיני דברים, כאילו אולי אחד הדברים היותר מוכרים בעולם של OWASP זה איזשהו כזה awareness standard document, זה לא באמת סטנדרט לשום דבר, אבל זה נקרא OWASP Top 10. OWASP Top 10 הוא בעצם מכלול של 10 סיכונים, אתה יודע, ב-Web Application Projects, בדברים שאנחנו בונים יום-יום בשביל האינטרנט, כדי שנכיר בעצם איפה יכולות להגיע הפגיעויות. והדבר הזה, אתה יודע, זה לא בהכרח תמיד יגיעו משם, אבל זה כאילו, כל כמה שנים מרעננים את זה, ואומרים כאילו, זה 10 סיכונים העיקריים שיש בפרויקט.
וזה ממש, זה בעיקר מאיר לי, אלה הסיכונים, תקרא להם בעצמך, או שהוא אומר לי, אלה הסיכונים, אני מסביר לך מה זה כל סיכון בשפה שכל מתכנת עכשיו יבין, ואני גם אומר לך איך לפתור כל אחד, ומקשר אותך אולי למקומות, איך בדיוק זה מונגש?
לגמרי, אז כל כך נוגע כאן בשתי נקודות די מעניינות לגבי הלפתור, אבל בוא ניגש אולי בנקודה הראשונה. אז זה לגמרי כאילו מסמך שעוזר לך להבין מהו הסיכון, כלומר, מהו וקטור התקיפה, איך הוא קשור, יש הרבה מאוד, כאילו, OWASP דוקיומנט כאלה שעוזרים להגיד, כאילו, אוקיי, זה ה-preventative measures, כן, יש כל מיני דוקיומנטים אחרים, כמו למשל, OWASP proactive controls, כאילו, כל מיני דברים אחרים שמאפשרים לך בלי קשר לטופ 10. הטופ 10 די מפרטים אותם, אתה יודע, עושים להם רייטינג כזה מ-1 עד 10, ושם זה נגמר, אבל זה בעצם נותן לך אולי סוג של להתמקד במה עם הסיכונים היותר שכיחים. כלומר, injection attacks או XSS, דברים שאתה יודע, לא חלפו מהעולם כבר עשרות שנים, קורים וקורים וקורים, למרות שיש לך את React וכל מיני כאלה ספירות שאולי עוזרות לך לעשות את זה היום בטוח, אבל עדיין XSS זה כאילו ה-prevalent, אתה יודע, סיכון שיש לך כל הזמן ב-web applications, אז זה מפרט למה, כאילו איך זה יכול לקרות וכו'.
זאת אומרת, אם היום אני בא ורושם OWASP, אנחנו נפרסם גם את הקישור על דאגה, ונכנס עכשיו לאתר שלהם, אני ממש יכול להיכנס לטופ 10, לקרוא כמה דברים, ובהשקעה של שעתיים שלוש, שזה כלום בימים של קוד שאני משקיע בו המון זמן מהחיים שלי, אני יכול ממש ללמוד איפה הקוד שלי פגיע, מה לעשות עם זה קצת, ולהיות קצת יותר ערני.
ברמת כותרות.
כן, ברמת כותרות.
אז כמה צריך להשקיע אם לא כותרות?
קודם כל, כאילו, OWASP.org בנוי על כזה, על וויקי פייג'ז, שזה בפני עצמו, כאילו, צריך לדעת טיפה איך לנווט ולהקל את זה, זה לא כזה.
יש הרבה אינדרקט דיפנדנסי של עמודים. כן.
לגמרי. אז כאילו, אני חושב שצריך להשקיע כנראה יותר משעתיים-שלוש, אבל אולי ה-OWASP Top 10 הוא בעיקר נעזרים בו כ-awareness document, כי ברגע שאתה קורא אותו שנייה ואתה אומר, רגע, בוא נסתכל רגע על XSS, ובוא נבין רגע מה זה cross-site scripting ומה זה אומר, מספיק שהשקעת יודע את השעה, שעתיים ביום רגע לקרוא את החלק הזה, להבין כאילו מה זה אומר ואיך אפשר לבנוע את זה, אז אולי מחר הבוקר שחבר, אתה יודע, יכניס איזשהו קטע קוד לפרויקט, יכניס אז יפתח איזה pull request, ובוא לך כזה בראש להגיד, רגע, אני שמעתי, יכול להיות פה אולי cross-site scripting injection, זה יוזר שמגיע מ-input, ואולי כאילו זה המקום לתת את המחשבה למקרה הזה.
מעניין, אז אני רוצה רגע ללכת לנושא שעלה לי עכשיו, יש תפקיד הרי בהרבה חברות, שנקרא CISO, נכון? שCISO זה, קצין אבטחת מידע, הוא מי שאחראי, נכון, לא בקטע של רק הקוד, אלא להכיר מה נכנס, להבין מה הפרצות, להיות קצת מוכן של הדבר הזה. לא בדיוק סגור כמה גודל של חברה בדרך כלל יש, ומה הסטנדרטים כדי לשים כזה. אבל לצורך העניין, באמת אותו CISO, נגיד אני חברה שרוצה לעבוד עם חברה מסוימת, למכור למוצר, אני פונה לסיסו שלה, נגיד, ואני אומר, תקשיב, כדאי לך שיהיה לך את המוצר הזה, כי הוא הצד של ההבטחה. אם אני בא ומראה מין חותמת של, תראה, אני עונה על הטופ 10 של OWASP, זה נותן איזה משהו? זה יאמר לאותו מומחה
אני חושב שזה,
דבר כלשהו?
אני חושב שזה התקדמות טובה, ברגע שאתה עושה את זה, אבל אולי אחד הדברים שהם הכי תפיסות מוטות ב-OWASP, זה ש-OWASP זה בכלל, זה בכלל לא סטנדרט, כלומר, זה לא תקן לשום דבר, אתה יודע, באותה מידה גם אותו CISO, כל אחד אחר יכול להגיד לך, תקשיב, אבל זה הטופ 10, מה עם ה-11, מה עם ה-12 שלא נעלתה, אתה יודע בכלל מהי, כלומר, זה לא מסמך דרישות, יש לו מסמך אחר של OWASP שנקרא ASVS, שזה Application Standard Verification Document כזה, שיש שם, אתה יודע, אני חושב שלא משהו, איזה 400 נקודות, נקודות שלכל אחד מהם ממש כאילו הולך ופורט בדיוק איזה חולשה יש ואיך לפתור אותה וכולי. אף אחד לא מכיר את כל ה-400 האלה בעל פה, אין שום ארגון כנראה שיכול לעלות על כל ה-400 האלה. זה לא סטנדרט, כלומר זה תמיד עבודה מתמשכת של לבוא ולדע שאתה מונע את כל החולשות והפגיעות שקיימות לך.
רינת רוס הייתה נערה שחזרה לביתה אחרי שהיא נפרדה מחבר שהקפיץ אותה מהעבודה הביתה. היא לא חזרה הביתה ובעצם אז התחילו החיפושים אחריה. היא נמצאה לבסוף במרחק לא גדול מהבית שלה, מתחת לשיח, כשהיא ללא רוח חיים, ועל הגוף שלה סימני התעללות קשים. אחד הדברים שהם הכי קשים לחוקר הזירה זה בעצם חוסר הוודאות לגבי היכולת שלך לשפוך אור על העבירה. אתה דוגם במקומות מסוימים, אתה עושה פעולות מסוימות בזירה, אבל הפידבק הוא לא מיידי. באמת באותה זירה דגימה מסוימת שנלקחה בגלל השחזור ובגלל הניסיון לחזות קדימה מה יכול עבריין לבצע באירוע כל כך חמור במצב של זירה שבאמת היה קשה להיות בו, השחזור של האירוע הזה והמקום שממנו התקבלה החלטה לקחת את הדגימה הזאת ושבסופו של דבר היא הייתה זו שהביאה לזהות גילוי העבריין, עצם העובדה שהשחזור המחשבתי שלך הצליח להניב ממצא שבסופו של דבר הוביל לגילוי, אני חושבת שזה הסיפוק הגדול שגורם לי כל בוקר לקום ולרצות להמשיך להגיע לעבודה הזאת.
אם אתם רוצים לשמוע עוד על מאחורי הקלעים של עבודת המשטרה, חפשו את הפודקאסט שלנו, סיפורים מהניידת, באתר או באפליקציות השונות.
אז זה לוקחתי טיפה לנושא אחר, שגם נגיע אליו, אמרת 400, וכאן אני חושב שזה אחת הנקודות שמבילות מתכנתים. זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, טופ 10, אולי אני יכול לזרום, אבל פתאום 400, וואו, איך אני בכלל מתמודד עם זה, אולי עדיף שאני כבר לא אתעסק, אז בואו ניתן איזה משפט שניים על הכלים, נכון? שבעצם חוסכים ממני בכלל בעצמי להתחיל לזהות את כל הפרצות, והכלים אולי עובדים בשבילי קצת.
נכון. אז בשביל כלים שיש בקוד שלך, אפשר כאילו לבוא, אתה יודע, ולקרוא את ה-Stop 10, להיות יותר מודע לדברים כמו Broken Authentication, אולי יש שם כל מיני cookies שאני לא מנהל בצורה נכונה, Security Misconfiguration, כלומר אולי יש לי כזה Error Traces עם כל מיני Sensitive Information, כמו Environment Variables שנמצאים שם, שאגב כאילו סיפורים מעניינים, כי מצאנו כאלה ממש למשל ב-NPM, בפקט שנקרא Seneca, כלומר זה תמיד קורה, זה לא באמת כאילו קיים, זה לא באמת נמצא במסמך סתם. אחד מהדברים האלה זה using components with known vulnerabilities, כלומר זה אותו מקרה של שרשרת ההספקה, של למצוא חבילות עם חולשות אבטחה, וכאן אפשר לבוא ולחשוב על כלים, כלומר יכול להיות שאני יכול להשתמש בכלים כמו שוב NPM audit, לאוסט אגב גם יש לך dependency check, יש לך את סניק, יש לך את גיטאב, לא משנה מה, כאילו מה שמתאים לך לפרויקט, מה שטוב בעיניך ועובד, זה כלי אחד שאולי כדאי שתמצא לבוא להכניס אותו לפרויקט, לבוא ולמנוע חולשות שמגיעות מצד שלישי, שזה כאילו בית אחד, שכמו שאמרנו קודם, זה כזה, כנראה 90% מקוד שלך לפרודקשן נמצא שם.
מעולה, וזה כבר ברצה ממש של דקות ספורות בעצם.
נכון, מה שמעולה כאילו בעולם הזה של, זה במונח היותר טכני הוא נקרא Software Composition Analysis, כלומר אנחנו רוצים להבין איזה מכלול של תלויות, של Open Source Dependencies יש לנו בפרויקט, אגב לא רק בבית הסקיורטי, כלומר דיברת קודם על בנק הפועלים ודיברנו על בנקים ו-Fortune 50, חלק מהבעיות זה אולי יש כאן פקאג' למשל React שמחליף את הרישיון שלו פתאום באמצע, מותר לי להשתמש בחבילה עם רישיון GPL או אסור לי, כאילו יש כאן המון היבטים אחרים גם שם שיחסים לסיפור, במיוחד שאנחנו מדברים על פרויקט, אתה יודע, חברות, כן, לא פרויקט צד שלי.
אוקיי, וכאן זה לוקח אותנו לנושא הבא, שזה קשור בעצם קצת אפשר להגיד שאלה גם של ישי נחליאל, שאני פרגן את תודה על השאלה. מדבר על הקטע שעכשיו הבטחת מידע זה נושא באמת כל כך גדול, והוא שואל פה שאלה שלדעתי הרבה חושבים עליה, גם שמאזינים עכשיו לפרק, עד כמה יש טעם שמפתח מן השורה או מפתח הממוצע יתעסק בדבר הזה? כאילו למה צריך את זה? כי שוב דיברנו על 400 נקודות, דיברנו על כלי, כאילו למה שמפתח צריך להתעסק בזה? הרי אני בעצם אומר ש יש לי DevOps בחברה, נכון? תפקיד חדש עכשיו, בשנים האחרונות יותר, שנהיה חזק מאוד. הוא דואג עכשיו לכל הארכיטקטורת ענן שלי ועוד דברים ואיך הכל בנוי. היה לי פעם DBA, גם היום קצת יש, אבל זה קצת התערבב. הוא היה מומחה, קוויריז מטורפים בדאטאבייס ואופטימיזציות. למה שלא יהיה תמיד איש הבטחת מידע כזה חזק, שהוא יעשה את הכל? והמתכנתים מן השורה יתכנתו.
כאילו, זו שאלה מאוד מאוד רלוונטית, אני חושב ש... הזכרת הדאב-אופס, אבל זה כאילו, יש כאן סוגיה מעניינת, כי נגיד, הפילוסופיה של דאב-אופס היא לא שיש עכשיו דאב-אופס בכל צוות, נכון? כאילו, אתה לא עושה סקייל-אוט לדבלופר אופריישנס בעזרת הסים.
זה גם
לא
מקוסה.
מעולה, בדיוק, נכון? אז כלומר, אז זה הנקודה, ואתה יודע, יש בתעשייה, יש יחס שנקרא 1-10-100. על כל 100 מפתחים, יש כנראה בארגון 10 אנשי דאב-אופס, ואיש סקיוריטי אחד. ואגב, זה המקרה, אתה יודע, הנפלא, כי לרוב יש הרבה פחות מאנשי סקיוריטי מהיחס הנפלא הזה. ונכון שאי אפשר לתת לאנשים, אתה יודע, לחסות את הכל, גם כמפתחים. יש המון המון cross-cutting concerns, performance, accessibility, כל מיני דברים שכדאי שנדאג עליהם. אבל אם אנחנו שוב פעם חוזרים לעולם הזה של הבטחת מידע, המטרה שלנו לוודא שהקוד מובטח. כלומר, כמו שהדבר הזה, האיכות של מה שאני רוצה להוציא החוצה, היא לא רק איך כתבתי את הקוד, ואם הוא קרי או יש לו טסטים, היא גם מן הסתם שיקולי הבטחת מידע. דבר שכן צריך לתת עליו בעצם את הדעת.
מעולה. אז אתה אומר כאילו, זה מה שחשוב שאני אעשה, מקסימום ברמת הכלים, אבל כאילו סוג של בחיית, אל תתעצלו גם על הדקות האלה, לפחות תריצו את זה, אתם בסוף, זה יכול לחסוך לכם המון באגים, הופעה שלה ענקית, גם הסיכוי שתקרה באמת הוא נמוך יותר, אז שימו לב לזה עדיין.
כן, אני חושב שכזה 50% מהפתרון, כמו הרבה דברים, זה awareness. ברגע שאתה מודע לפעמים לאם אתה בונה משהו ויש שם אולי חודשת הבטחה, כלומר, אם נדלקת לך פתאום איזושהי נורא, לך או לחבר הצוות שעושים code review, אתה 50% כאילו מהפתרון כבר שם, כלומר, אתה מודע אולי לזה שיש פה סיכון. עכשיו ללכת, אתה יודע, לאיש סקיוריטי היחיד בצוות או בחברה, או לא לחפש ברובס, או לשאול חבר, זה כבר הצעד הפרואקטיבי שלך, וזה מעולה, כלומר, וזה בקוד שלך. בקוד שהוא לא שלך, כאילו דיברנו, יש כלים אחרים לעשות את זה, מה שגם ככה עוזר לך.
מה דעתך, עמית?
כן, ואני חושב שזה גם יכול לתת איזושהי leverage כמפתח בתוך איזושהי קבוצה, כלשהי צוות של מפתחים, להיות זה שקצת יותר מכיר, זה ששואלים אותו, גם אם הוא לא המומחה הכי גדול, קצת התעניינת, קראת ה-OWASP או במקומות אחרים, אתה יכול להיות האוטוריטי הפנימי, ככה שבאמת עושה code reviews ומסתכל על הדברים האלו. אני חושב שזה יכול להיות מאוד מועיל.
אני מסכים. זה לא רק זה, זה גם, אפילו אם לא קראת ה-OWASP, אם יש חברה של 10 אנשים באמת חכמים, והם לא מכירים את עכשיו NPM audit, הם לא מכירים את סניק, הם לא מכירים כלים אחרים שעושים את זה. מספיק שאתה קצת משקיע בכלי הזה להכיר אותו, עובד איתו ויודע להסביר לאחרים איך להשתמש, אתה יכול באמת עבודה של, באמת, כאן אולי באמת שעתיים שלוש, גם ללמוד קצת וגם להדריך את הצוות איך לעבוד עם זה, וממש לתת ערך לחברה, אולי גם לקבל קידום והעלאה של עוד אפס בשכר שלך. סתם, זה לא.
כן.
כן, אבל באמת אני מסכים.
ואני חושב שגם היום זה נהיה קצת יותר קל. היום ב-NPM באמת אתה מתקין איזושהי חבילה, מיד קופץ לך איזה משהו. אני למשל יש לי חבילות ככה, דברים שיושבים בגיטאב, פשוט מקבל מיילים מכל מיני בוטים שכותבים לי, יש לך איזה vulnerability, משהו כזה. וחלק מהעניין זה פשוט כן להתייחס לזה, להבין מה קורה שם, למה הוא צועק עליי, מה אני יכול לעשות לגבי זה. ולעשות לזה אסקלציה במקרה ואתה לא יודע לטפל בזה.
מעולה. אז יש פה נקודה הבאה שנרצה להגיע לה, לפני שנעבור עוד מעט לחלק המעניין שגם איך זה נוגע בחלק של ה-CICD, שהיום כאילו אי אפשר כמעט בלי לדבר גם על הפרצות והחולשות שם. אז באמת שאלה אחרונה על החלק הזה, נניח שאני ג'וניור, אוקיי? דיברנו על מפתחים סיניורים נגיד, שהם גם לפעמים לא מתעסקים ומה אנשים עושים. אני ג'וניור מגיע באמת טבולה רסה. האם אני מספיק מוכשר כדי לקרוא את הדברים האלה ולקלוט בעיות הבטחה? כי אני בקושי יודע לכתוב קוד, עדיין לא יודע best practices. מה הג'וניור יעשה במקרה הזה?
תראה, אז אחד הדברים לצערנו שלא מלמדים, אתה יודע, אתה לא יוצא מבוגר מדעי המחשב בלדעת סקיורטי, אגב, כאילו לא רק סקיורטי, כאן אתה כנראה לא תהיה איש פרפורמנס הכי טוב, אקססיביליטי, ושוב פעם, כל שאר הקרוס-קאטינג קונסרנס. אחד מהדברים, אתה יודע, זה שאנחנו עושים סוג של education בקהילה, כלומר, חלק מהדברים זה לגמרי לבוא ו-to educate בכל מיני היבטים. אולי דברים יותר קרובים ללבי שאפשר לקשר אותם, זה, אתה יודע, הפעילות של רן ברזיק פה, מסקר כל מיני כישלונות הבטחת מידע שקורים בארגונים, אתה יודע, שקרובים אלינו, בבית פה, וזה קצת מעלה את המודעות. אולי מישהו, אתה יודע, שמע איזה פרק של רן, שמע את הפודקאסט איתכם, ואומר, "רגע, כאילו, דיברנו כאן על כל מיני כישלונות הבטחת מידע שאולי גם אצלנו זה יכול לקרות, כאילו, אולי יש כאן עניין של להעלות את המודעות." ובכלל, אני חושב שכאילו, אני מדבר בהמון כנסים בעולם, אתה יודע, באופן די פעיל, ואני רואה שאני מה שמדהים אותי לפעמים זה שלא שאני היחיד שכאילו מדבר על סקיורטי, שזה כבר כאילו מדהים, אלא אני לא היחיד. כלומר, אני הולך ופתאום, וואי, יש כאן עוד איזה מישהו שמדבר כאן על בעיות של סקיורטי בנוד או ב-NPM או משהו כזה. כלומר, אנחנו אפילו בכנסים עולמים שאתה יודע, אתה מנסה להביא עדיין את כל הדוברים החמים או הטופיקס החמים, וסקיורטי זה אחד מהם. כלומר, זה לא רק React Hooks או כל מיני דברים שהם רק, אתה יודע, מיוחסים כגיקים לדבלופרס. הם גם נושאי סקיורטי, וזה אחד מהם גם.
אז אם אני עכשיו מתכנת או ג'וניור או סיניור שבעצם מאזין ושומע עכשיו את החלק הזה בפרק, מה אני יכול לעשות כדי להעלות המודעות של הבטחת מידע? אתה יודע, אולי אני אפילו תיכוניסט שמקשיב לפרק ולמד בדיוק לדבר ולתכנת, ואני רוצה להעלות את המודעות בקרב אלה שלומדים איתי כבר בשלב התיכון או אוניברסיטה או אחרי.
מעולה.
מה אני יכול לעשות?
אז אגב, מצחיק שהזכרת תיכוניסטים, כי לפחות באזור הפריפריה יש תוכנית שנקראת מגשימים, שאתה יודע, זו תוכנית שעוזרת לך בעצם, תוכנית של הממשלה עם כל מיני ארגונים פרטיים, שהמטרה שלה היא בעצם להרחיב את הידע לתיכוניסטים בעצם בבתי סקיורטי. תוכנית של 3 שנים, תוכנית די מעניינת.
ממש נקודתי על סקיורטי.
ממש נקודתי.
לא רק, לא רק, אני גם מתנדב, ויש גם משין לרנינג בתוכנית.
כל הכבוד עמית, יפה. תשלח לנו, תעלה תמונה אחר כך עם המגניב.
אז אתה בטח מכיר, וזה תוכנית כאילו מעולה כבר שפה, אתה יודע, כבר מהתיכון, משלב הלימוד חלק, שיש להם בכלל מתברג בעבודה ובתעשייה. מעבר לכך, אז OWASP זה, אתה יודע, זה ריסורס מאוד מאוד אגב עצום, כלומר, צריך גם לדעת להתפקס שם על דברים, אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות כנראה את גוגל, או את אותו Security Champion שדיברנו עליו שכנראה קיים אולי בצוות, אז אפשר לגמרי להתמקד.
זה כמו ויקיפדיה בגדול של הסקיורטי.
לגמרי, לווב.
מדהים. אוקיי, מעניין. אז אתה אומר שעושים צעדים, ואולי בעתיד זה קצת ישתנה, אבל גם כל אחד יכול לנסות להשפיע על הסביבה שלו, אם זה להתנדב לארגונים כמו מגשימים, אם זה פשוט לחפש את הכלים ולשתף לצוות, גם אם הוא לא ייקח חיות מלאה על זה, זה כבר עשייה כלשהי.
לגמרי.
מעולה. טוב, אז אני חושב שאנחנו די מוכנים, עמית, לעבור לחלק של ה-CICD, מה דעתך?
כן, אז בעצם השאלה הבאה שלי מופנית אליך מהעולם הזה, קצת מהעולם החדש של האוטומציה והתשתיות, גם מהעולם של דוקר וגם CICD, שזה בעצם אוטומציה של העלה שלנו של דברים לפרודקשן, שכמובן מזרזת לנו בצורה די משמעותית, כמו שדיברנו בפרקים קודמים, את תהליך העלה ואת האיכות של הקוד שנכנס לפרודקשן, כי הוא בעצם עובר סדרה של טסטים, אני יודע שחלק מהטסטים בעצם שעובר הם גם קשורים להבטחת מידע, אבל מצד שני הם אוטומטיים ואין איזה עין אנושית שמסתכלת. השאלה האם תהליכים כאלו בעצם הורידו את רמת ההבטחה של הקוד שלנו, העלו אותה, האם יש דברים מיוחדים, סכנות מיוחדות בתהליך כזה?
כן, שאלה מעוניינת. לגמרי, אני חושב שקודם כל, אחד הדברים שכאילו מדברים עליו, אתה יודע, CICD ורוצים לדלבר value ללקוח בצורה מהירה וכל העולם הזה, כאילו קצת תופסת את עולם הסקיוריטי, אולי קצת כלא מוכן. כלומר, אם מסתכלים על איך סקיוריטי דיפרטמנטס עבדו בצורה מסורתית בארגונים, אז לפני 10-20 שנה, אולי טיפה יותר, אולי בחלק מהארגונים עדיין עובדים ככה, בצורה כזאת שאתה יודע, אתה מוציא גרסה פעם בשנה, אז יש לך, אתה יודע, את אותו חלק בחודש, שאתה הולך, עובר סקיוריטי טסט, עובר פנטסט, מה שזה לפני שאתה עוד מוציא, ואז אם מצאנו משהו, אז עושים תיקונים וכו' וכו'. בעולם שאתה נמצא ב-CICD זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לבקש, לא להוציא את הגרסה רגע, כי מישהו צריך לבוא ולבדוק את זה, זה לא עובד ככה, האיטרציות הן הרבה יותר מהירות, ולכן כאן צריך לחשוב בעצם איזה כלים אתה יכול לבוא ולהכניס בעולם של CICD, שנותנים לך את ההיבט של סקיוריטי, אבל יודעים לרוץ דה בבילד שהולך דקה 2, כי בילד רץ לך 20 דקות, כנראה שאיבדת את המפתח שם בדרך.
אוקיי, אז איזה כלים כאלו באמת קיימים?
אז אפשר לשאול כל מיני כלים, הדוגמאות היותר, אני חושב, נגישות, זה כלים כמו למשל Security Linters, אז אחד מהם, למשל, אפשר לחשוב על Security Linter שהולך ולמשל מוודא שאתה לא עושה שום child process, אתה רוצה נגיד להרים כל מיני processים מתוך האפליקציה, ואולי אתה צריך להרים child process, אולי זה כאילו מה שאתה חייב, אתה יודע, לבוא לעשות איזה convert לתמונה עם ה-image magic שמותקן לך ללינוקס וכו', אבל ה-Security Linter יודע להגיד לך, תקשיב, אולי כאילו תראי את הפקודה באמצעות spawn או exec file, אבל לא עם exec, כלומר, הפונקציה עצמה exec היא פגיעה. ה-Security Linter קצת עוזרים לך, כלומר, הם חוזרים לעולם הזה שאמרתם קודם, כאילו, איך אני יכול להיות הרבה יותר מודע בתור מפתח, אז הלינטרים האלה הם כזה קצת עוזרים, כאילו איזשהו כזה רשת ביטחון, אבל להגיד לך, תקשיב, כאילו אולי הפונקציה הזאת היא לא הכי בטוחה, לא ממש כדאי לך לעשות eval או new function או כל מיני כאלה, כי יכול להיות שם כל מיני בעיות. ואני צריך לחשוב איך הדברים האלה, דרך משנים את הקוד, איך משנים אולי את הדרך העבודה, כדי לעשות את הדברים האלה בצורה יותר בטוחה. אז זה צורה אחת, וסקיוריטי לינטרס קיימים כמובן לא רק בעולם של נוד, גם ג'אווה ואחרים. כלי אחר זה בעצם כל העולם של ה-Software Composition Analysis, כלומר, כמו שאמרנו קודם, NPM Audits, GitHub, כל אלה שפותחים לך, בעצם מסתכלים על כל התלויות שיש לך בפרויקט, או שפותחים לך אוטומטית פול ריקורד, אומרים לך, תקשיב, זה התיקון, כי עכשיו יש חולשה בפרויקט, או שדורך העניין, כאילו יכולים לבוא ולהגיד לך, תשמע, אני שובר את הבילד, כי נראה לי שהכנסת כאן עכשיו, זאת אומרת, אחד המפתחים בצוות, הכניס כאן את, אתה יודע, את Event Stream הנגוע, או את Cross-End, או משהו כזה, וזיהיתי את זה. כלומר, שם איזה חולשה, אז אני אשבור את הבילד. זה, כאילו, סוג של בדיקות שהן הרבה יותר קלות להכניס, כי הן נורא נורא מהירות. כלומר, הזמן ריצה שלהם הוא ברמת השני את הדקות.
עכשיו אני סקרן גם לגבי דוקר ספציפית, הרי זה עולם יחסית די דומה לעולם הספריות, אבל הוא אפילו עוד יותר גדול, וכמו שאנחנו יודעים, אימג'ס בנויים בליירס, נכון? הרבה פעמים אתה נשען על איזשהו לייר יותר בסיסי, ואם חס וחלילה באחד הליירים באמת הבסיסיים תהיה איזושהי נוזקה, אנחנו, אני חושב שזה כמות באמת גדולה של שירותים באינטרנט ינזקו ממנה, נכון?
כן, אז כאילו עולם של דוקרים אפשר, אתה יודע, לתאר אותו בתור, אתה יודע, ככה אנחנו עושים בעצם, אורזים את האפליקציה שלנו וזורקים אותה, אתה יודע, לענן או לאיש דאב-אופס, מי שזה לא יהיה כדי בעצם להשמיש אותה. אבל שם בעצם, כמו שאמרת, כאילו בסופו של דבר מה אני עושה, אני בסך הכל לוקח איזה Linux distribution, איזה operating system שמתאים לי, ודוחף עליו את האפליקציה. העניין הוא שכאן יש גם עניין של מודעות, כלומר הרבה פעמים, דיברנו קודם על העולם של CICD ודאב-אופס והעבודה הזאת, כלומר הרבה פעמים מה שיקרה, הצוות אולי יהיה זה שאחראי על הדוקר פייל שלו, אבל אתה יודע, עד שם, כאילו מהאזור הזה כנראה שהדאב-אופס יקחו את כל האורכסטרציה. אז אם אני אחראי כדבלופר על הדוקר פייל של לבלוט אותו, יכול להיות שאני פשוט אעשה פרם, אובונטו משהו, או פרם Node 10, ויזרום משם. העניין הוא שאם אתה מתקין עכשיו את האימג', אם אתה עכשיו סורק את האימג' של Node 10, אתה מקבל איזה 600 חולשות אבטחה מובנות. כבר בעצם זה שבחרת להתחיל מאותו base image, מאותו parent image שנקרא node.time10, שזה הטאג. באופן די מצחיק אולי, אם תעבור ל-node 12, לא בכך תקבל פחות, אולי תקבל אפילו יותר פגיעות אבטחה, כי זה קשור ל-base image שנמצא מאחורי הקלעים, כלומר, איזה גרסה של אובונטו, של דביאן, יש כל מיני כאילו טאגים כאלה של סלים, לקבל רק את ה-base כזה ולא את כל ה-OS עצמו מותקן, וכאן זה לחלוטין עניין גם של מודעות, זאת אומרת, לדעת הדברים האלה, ועד כבר יש את העכבר וחתול, של ללכת ולחפש גם, רגע, אז לאיזה אימג' כדאי לי לעבור, כאילו אולי אני אמצא עכשיו את האימג' הנכון, שזה, אפשר להגיד שזה משהו מעניין, כלומר, 50% כאן מודעות, ואז אם יש כלי מאוד, שמאוד עוזר לי לדעת איזה אימג' הוא נכון ולעבור אליו, אז זה כבר actionability, כלומר, אני יכול לבוא ולעשות איזשהו משהו, כדי לבוא ולשפר, להוריד את האחוז חולשות שיש לי למשהו נמוך יותר.
באופן כללי היית ממליץ יותר להשתמש באימג'ים שהם רשמיים נגיד, שיוצאים מ-Node Foundation או משהו כזה. מה ה-best practices באמת בבחירה?
אולי, אז נראה לי שאנחנו נקשר בסוף כזה לדוקר אימג' security best practice cheat sheet, שאתה יודע, כל אחד יכול לראות בדיוק מה השיקולים הנכונים לעשות כשהוא בונה אימג' בכלל.
שהוא גם אמרת באתר של OWASP.
האמת שזה באתר של סניק, אבל יש גם ל-OWASP אחד כזה, אני מדבר ספציפית על משהו שאני כתב שקשור לאימג' security, יש גם דוקר security בעולם של קונטיינרים, כלומר, כל העניין של הרנטיים וקונפיגורציות וכולי, אבל אם אנחנו מדברים על אימג' אז כן, אז כלומר, שם, אתה יודע, יש משמעות לבוא ולקחת את האימג' הפורמלי, רק בגלל ש... זה בסופו של דבר עוד supply chain attack, כלומר אם אני לא לוקח אימג' של מישהו אני סומך עליו, איך אני יודע שאף אחד לא הכניס שם איזה קריפטו מיינינג או משהו אחר, זה malicious image. כלומר גם כאן אני תיאורטית קיים לי הנושא הזה של type of squatting.
אוקיי, מעולה. אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לחלק האחרון של שאלות מאזינים. מה אתה אומר לך?
אני חושב שמעולה, ולדעתי, למרות הסדר שבחרנו, אולי דווקא נחמד לקפוץ פה רגע לשאלה של בנימין גרונבאום, בנג'י, הידוע בכינויו בנג'י. שבעצם זה קשור קצת למה שדיברתם פה גם על ה-CICD וגם מה שדיברנו על החבילות עצמם. הוא שואל שאלה כזאת, איך מתמודדים עם זה שיש מלא false positive וכמעט תמיד NPM הרי שיש vulnerable packages, גם שמתקינים גרסה האחרונה של חבילה, ואני מקשר את זה למה שאמרת גם על ה-images, שאמרת שמראה שיש מלא פגיעות וכאילו רגע, אז להתקין, לא להתקין, אני כבר לא מבין.
נכון. אני חושב שאחד הדברים הנפלאים ש-NPM audit עשו זה כאילו to be security by default, כלומר אתה עושה NPM install וגם מקבל באותו רגע את השיקולי האבטחה שיש שם, כל מיני חושות אבטחה כאלה ואחרות, אבל זה כזה חרב, אתה יודע, עם שני צדדים לה, כלומר מצד שני, גם לפעמים אנשים, אתה יודע, מתקינים עכשיו איזשהו פקאג' וכמו שבנג'י אמר, מקבלים איזשהו vulnerable library scan, אבל ממשיכים מעלה. כלומר, אנחנו מסתכל קצת מחנכים אנשים להתעלם מזה שעכשיו התקנתי עם כל NPM install מלא vulnerabilities. אם נתייחס ספציפית למה שבנג'י אמר, כלומר, זה לא בהכרח שזה false positives. בוא ניקח דוגמה לאיפה זה רלוונטי עכשיו לעשות priorities. כלומר, בוא נגיד שהתקנתי עכשיו Jest, עשיתי NPM install Jest, וספרייה בנוד, שהיא כזה test framework, אבל היא מגיעה איתה עם המון המון dependencies בפנים, ובוא נגיד שבהם יש את Lodash, ושם יש prototype pollution, כל מיני חולשות אבטחה. עכשיו אני אקבל על זה המון כנראה התראות מ-NPM install, וכולי כשאני אעשה, או NPM audit שאני אתקין אותה. העניין הוא שכאן כבר נכנס השיקול שלנו בתור מפתחים או אנשי אבטחה להבין רגע. Jest היא ספרייה שהיא כזה development dependencies, היא רצה רק אצלי. אם היא malicious אז זה בעיה, אבל אנחנו יודעים ש-Jest במקרה הזה היא לא malicious, זה פשוט חולשות אבטחה שמגיעות מחבילות שנמצאות בה. היא לא מחר בבוקר הולכת לפרודקשן, ולכן אם יש איזושהי חולשת אבטחה, כמו למשל, לא יודע, regular expression denial of service ב-Jest, אז אני לא באמת יהיה חשוף לזה בעולם, אתה יודע, באינטרנט הפתוח. ולכן כאן צריך להפעיל המון המון שיקול דעת, בלהבין, כלומר, למה אני מתקין ועד איפה יש שם חולשות.
בדרך כלל שמראים לי את החולשות בכלים, אני יכול להבין כאילו, יש לי מספיק כלים מהמידע שם של, רגע, זה חולשה טוב שמעניינת אותי או לא? או שזה מאוד כללי כזה ואני צריך ללכת ולקרוא בגוגל עכשיו,
אז,
מה זה החולשה הזאת?
כן, אז אתה יודע, לחולשות אבטחה ל-CVE יש מה שנקרא CVSS, שזה איזשהו scoring system שנותן לך בעצם את רמת החומרה של אותה חולשה, זה מ-1 עד 10, 10 זה, זה קריטיקל, דבר שאתה כנראה ממש רוצה לתעדף אותו בתור התיקון הראשוני. זה כלי אחד שאתה יכול להגיד רגע, אם קיבלתי למשל 50 חולשות אבטחה שהתקנתי NPM install משהו, אז אני רוצה רגע ללכת בוא רגע נפתור קודם כל את אלה שהם, אתה יודע, 7 או 8 ומעלה. כלומר, ה-high וה-critical vulnerabilities. עוד מה שהייתי רוצה להדף אותו, לתעדף אותו, אז כל הכלים האלה כן, למשל, בדרך כלל מראים לך את כל ה-vulnerable path. כלומר, מאיפה מגיע ה-vulnerability? הוא מגיע מ-Jest, ובפנים יש Lodash, ובפנים יש משהו, וה-vulnerability נמצא על, אתה יודע, על הסאב-מודול הזה שנמצא שם בפנים בתוך ההיררכיה. ואתה יכול להפליט שקול דעת, להגיד, רגע, בסדר, זה regular expression denial of service, אבל ב-Jest בסופו של דבר, זה לא הולך מחר לפרודקשן, אז בוא אני אעשה לזה אגנור.
הבנתי, הוא כאילו, הוא לא מאכיל אותך בכפית זהב, עד כדי כך, אבל הוא כן מאכיל אותך באיזה כפית כסף, נקרא לזה, או ברונזה נחמדה, ומכאן אתה צריך בסוף לפעול, יש גבול לכמה אפשר לתת לך את כל הפתרון ביד.
נכון, אם להיות יותר פרקטיים, עד אפשר להגיד שאתה יכול להוסיף ל-NPM audit, או לכל הכלים האלה איזשהו תא כזה מינוס מינוס פרוד, ולקבל רק את אלה שהם ה-production dependencies שלך, אם רוצים ללכת טיפה קדימה.
נהדר. ענינו פה אז על שאלה של בנג'י. יהיו גם אגב, חבר'ה, אם לא שמעתם את התשובה לשאלה שלכם, לירן כנראה כבר ענה שאתם שומעים את הפרק לשאלות שלכם בפייסבוק, כי הוא באמת בחור מאוד נחמד והוא מעוניין לענות לכם. אז אל דאגה, לכולם יהיו תשובות. טוב, אז עכשיו נעבור לסיכום.
טוב, אז הגענו לסיכום. אז לירן, היה לנו פרק מעניין ודיברנו על הרבה דברים, ואני רוצה שאיכשהו תנסה לזקק לי את זה לכמה best practices מדויקים למה אפשר לעשות מחר, מה הדברים הכי חשובים.
מולה, אז אני אתן את הבסט פרקטיסס שבעצם קשורים בעצם בעיקר לשרשרת ההבטחה ושם. אחד מהם זה להפעיל two factor authentication, בעצם גם במאגרי החבילות שאנחנו עובדים איתם, אנחנו עובדים עם רובי ג'אמס או עם NPM, עם גיטאב, עם דוקר האב, כל אלה אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מפעילים שם two factor authentication כדי שלא יקרה לנו בעצם אותו מקרה. רפרנס לפרויקט כאן של OWASP שנקרא Pac-Man, שבעצם ממפה את יכולות, כלומר יכולת שיש מאגרי חבילות שאין להם את ה-Two Factor Authentication, אז שווה להסתכל על זה. שימוש בכלים וקונפיגורציות שמונות מאיתנו בכלל להכניס כל מיני סיסמאות ומידע רגיש, כלומר באמצעים של קבצי קונפיגורציה לקוד. ב-NPM יש למשל שדה שנקרא Files בפקד JSON, שהוא פשוט whitelist של מה שאני דוחף לתוך ה-NPM package. אפשר לעבוד עם כלים כמו GitLeaks, או אני אישית מעדיף את Detect Secrets של Yelps. למשל דחפנו את זה בתור אחד מה-pre-commit hooks לפרויקט שנקרא Verdaccio, שזה open source package repository ל-NPM. מאוד עוזר לוודא שלא דוחף מידע רגיש. התקנה של חבילות בעצם בלי להריץ קוד, אז אתה יכול להתקין חבילה ולהגיד מינוס מינוס ignore script, או להפעיל את זה ברמת הקונפיגורציה של NPM, ואז אתה מוודא ששום חבילה לא יכולה בעצם להפעיל שום קוד בזמן שהיא מתקינה משהו. מודעות למשל לבעיות של type of squatting, לא לרוץ ולהתקין איזה משהו, אלא לוודא בעצם בדיוק את השם של הפקאג' והכל, לפני שאתה מתקין אותו. אולי רפרנס כאן נוסף לשאלה של אלי רחמים, איך כדאי להתנהל בכלל עם NPM מבחינת אבטחה, עם כל החבילות ותתי חבילות, אז את יודעת, התשובה הפשוטה כאן זה לפשוט להשתמש בכל מיני כלים, לניטור אוטומטי של חבילות קוד פתוח, ויש כל מיני גם כלים שיכולים לתת לך את האפשרות גם ללכת ולפתור, כלומר לפתור לך פול ריקווסט פרואקטיבי ולפתור את הבעיות האלה. ועוד רפרנס שנתנו כאן בפרק זה שימוש בסקיוריטי לינטרס, כלומר לבוא ולהשתמש בכל מיני לינטרים לעשות את זה.
מעולה, אני חושב שאחלה נקודות. אני אוסיף לגבי הנקודה שדיברת לגבי הכנסה של קבצי סיקרט וכן הלאה פנימה לקוד, אני יכול להגיד לכם שבאופן אקטיבי יש אנשים שסורקים את הקוד.
ממש,
אישית קרה לסטודנטית שלימדתי שזה קרה לה, היא העלתה איזשהו קי בקוד שלה ובאמת הכניסו לה לשם איזשהו קריפטו, הקלאוד התחיל לצוק עליה, הפרוביידר זה היה גוגל, וזה לא נעים, אז זה בהחלט יכול לקרות. אז יש מישהו שאקטיבי מחפש אתכם, אז תשימו לב ותשתמשו בזה.
לגמרי.
אוקיי, תראו, הפרק הזה, חברים, נתן לכם המון המון מידע. המטרה שלנו הייתה לעזור לאנשים להבין, שוב, שעולם הבטחת המידע בתוכנה ובעיקר קוד פתוח, הוא לא כזה לא נגיש. יש לכם הרבה דרכים לגשת אליו, הרבה כלים שעוזרים לכם לעבוד איתו, כמו גלגלי עזר, שאולי בהמשך תוכלו להוריד וכבר להכיר בעל פה ולזהות הבעיות, ברמת הקוד ריוויוז או כתיבת הקוד של עצמכם, ואפילו תכנון ארכיטקטורה. אתם רק צריכים להקשיב. נפרסם פה כמובן גם קישורים להכל, החל ממחקרים של איראן עשה, קישורים לספרים, קישורים לאו-אספ ועוד לא מעט דברים. אז תסתכלו אחר כך בתוכן של הפרק ותוכלו לראות את הדבר הזה. ככה תודות מיוחדות, תודה רבה לנורלי הראל שיש לה תפקיד מיוחד, Awesomeness Manager ב-Event Handler, שהיא בעצם מארגנת יחד עם קבוצת Node.js ועוד של Node.tlv שיהיה במרץ, ולירן ירצה שם, שההרצאה היא בגדול על, במשפט
Node.js Security.
מגניב, נשמע מפתיע, מאוד הפתעת עכשיו.
מאוד הפתעתי.
אז מוזמנים להקשיב, באמת ככה, אם הרגשתם שהפרק נתן ערך, אז ממש כדאי לכם להקשיב גם להרצאה. הגענו לסוף התוכנית, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סויסה, עורך התוכנית הגבר והנסיך, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבטקי, מנהלת הקהילות, ואביב שם טוב, מנהל המחירות, עמית הגבר, תודה גם לך.
תודה לך, חן הנסיך. האזינו לנו באפליקציית רשת עושים היסטוריה או באפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם, והיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות.
אהבתם את הפרק? ספרו לנו. יש לכם עוד שאלות לפרקי המשך, נשמח לשמוע. שמעתם מה שלדעתכם היינו צריכים לעשות אחרת? דברו איתנו ישירות, יש לנו פייסבוק, לינקדאין, אינסטוש ואולי גם טיק טוק אם תחפשו ממש טוב. באמת, הוא חופשי.
ותודה לכם שאתם חוזרים אלינו כל פרק ומאזינים, אנחנו אוהבים אתכם, בזכותכם יצרנו קהילה חזקה ומאפשרת לנו להמשיך לספק לכם תוכן איכותי וחשוב.
בשביל שנוכל להמשיך ולעשות את זה, אנחנו קוראים לכם לספר על הפודקאסט לחברים שלכם, לבוס או לבוסית בעבודה, ולכל מי שאתם חושבים שירצה לבוא ולפרסם בפודקאסט, ועל הדרך גם לתמוך ולעזור לנו. תודה רבה לכם ואחלה יום ערב או איפה שאתם לא מאזינים לפרק במהלך היום.
להתראות.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.